במקור 2 בפסקה א', כאשר נולדים דברים גדולים מתוך דברים קטנים, מוכרח שבתוך הגודל שבגדלות מצוי היסוד שבקטנות, ולא עוד, אלא שכל הגדלות נמדדת לפי ערך הקטנות. זה מצב אחד. מצב שני, לא כן, כאשר באה הקטנות מתוך גדלות, אזי כל הגדלות מצויה גם בתוככי הקטנות. קוד סודי המשפט הזה. החיים שלנו מחולקים לגודל ולקוטן, לדברים גדולים ולדברים קטנים. יש הרבה סוגי יחס בין גדול לקטן. הרבה 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 יחסים, אפשר להגיד מה גדול ביחס למשהו אחר שהוא קטן. למשל, הגמרא אומרת, כשהיא מתארת את רבי יוחנן בן זכאי, אז התורה אומרת שהוא היה יודע דבר, היה עוסק בדבר גדול ובדבר קטן. למשל, אצלנו בגמרא, מקור 10, גמרא מסכת סוכה, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות והגדות, אני מדלג, שיחת מלאכי שרת, שיחת שדים, שיחת קלים, משאלות קופסים, משאלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. מה זה דבר גדול? אומרת הגמרא, דבר גדול, מעשה מרכבה, סודות התורה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבא, סוגיות התלמוד. טוב, אז זה פרט אחד של דבר גדול ודבר קטן. בכל אופן, החיים שלנו מחולקים לגדלות ולקטנות. ותכף נראה אולי מה הדבר, או מה הנושא, שבו אנחנו רואים את הפער הכי קיצוני בין גדול לקטן. את הפער הכי גדול בין גדול לקטן, הכי משמעותי. בכל אופן, החיים שלנו מחולקים לגדול וקטן. אומר הרב חרל"פ יסוד גדול. כשנקודת המוצא היא דבר קטן, אז גם כשיוולדו, כשיהיו תוצאות גדולות, סליחה, מאותו הדבר הקטן, הגודל שנמצא במציאות כתוצאה מהדבר הקטן, הוא קטן. כי זה גודל של קוטן. זה גודל לפי הערך של הקוטן. כאשר נולדים דברים גדולים מתוך דברים קטנים, מוכרח שבתוך הגודל שבגדלות מצוי היסוד שבקטנות. ולכן, ולא עוד, אלא שכל הגדלות היא יחסית. היא נמדדת לפי ערך הקטנות. אז כשאנחנו נשים את הגדלות הזאת מול גדלות יותר, מול גדלות אחרת שהיא תוצאה של דבר גדול, או אפילו נשים גדלות של דבר קטן שעומדת ממול לקטנות של דבר גדול, ברור שהקטנות שבדבר, של הדבר הגדול היא יותר גדולה מאשר הגדלות שבדבר קטן. כי הגדלות שבדבר הקטן מונח ביסוד הקוטן, אז גם הגדלות היא קטנה. אבל הקטנות שבדבר הגדול מונח בה הגודל, אז גם הקטנות היא גדולה. תכף נראה מה דברים אמורים, דברים חשובים מאוד כאן. לא כן, כאשר באה הקטנות מתוך גדלות, אזי כל הגדלות מצויה גם בתוככי הקטנות. אי אפשר, אני מרגיש שאי אפשר ככה לעצור את המשפט הזה, בלי לקרוא משפט אחד מופלא, שאני זוכר שפעם ראשונה פגשתי אותו ברב, אז ככה זה נענה אותי קצת. מקור 9. יש הרבה מה לדבר גם על המשפט הזה, אבל אולי נגיע בהמשך הדרך. מקור 9. שריד קטן, בלי השלכות, שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. דבר קטן, שריד קטן, הופעה קטנה, הופעה מעשית בחירית קטנה, שהיא בעצם תוצאה מקורה בדבר גדול, היא הרבה יותר גדולה מצד האמת, היא הרבה יותר מעולה, מאשר דבר קטן, למרות שהוא שלם. כי השלמות של הקטן היא קטנה, אבל השריד של הגדול היא גדולה, למרות שכרגע זה רק שריד. טוב, סוגיה בפני עצמה. בואו נתקדם טיפה. אם אמנם הסדר הקבוע מהקטנות אל הגדלות, כלומר, כיצד אנחנו בני אדם פועלים בתוך המציאות? אנחנו מצידנו שואפים או פועלים, או נקרא לזה מתפתחים, נעים, מהקוטן אל הגודל. אם אמנם הסדר הקבוע הוא מהקטנות אל הגדלות, הנה, אם ההופעה העליונה באה מתוך מעשינו הישרים בלבד, אם כשאנחנו פועלים דברים גדולים, אנחנו פועלים את אותם הדברים הגדולים מתוך נקודת מוצא שלנו, של השכל שלנו, של הרגשות שלנו, של התחושות שלנו, של כל הממדים שבנו, אז גם אם אנחנו פועלים דברים גדולים, בעצם מונח בתוך הגודל קוטן. מדוע? כי הכל מתחיל מהקוטן שלי. דוגמה פשוטה. אם אני לומד תורה, כשנקודת המוצא שלי היא שמה שאני מבין קיים, מה שאני לא מבין לא קיים, אז ממילא גם הגודל התורני שאני אגיע אליו, ונגיד שהוא אמת, נקודת המוצא שבו היא השכל שלי. אז למרות שכרגע הגעתי אל הגודל, זה קוטן. כי התחלתי מהקטנות שלי. הנה, אם ההופעה העליונה באה מתוך מעשינו הישרים בלבד, אם זה תוצאה של השכל האנושי, או היושר האנושי, או המוסר האנושי, לא משנה, הרי מוכרח שיהיה בה גם משהו מקטנות מעמדנו. לכן, כשאנחנו נפגשים עם מציאות של גודל וקוטן בעולם, נקודת המוצר בראשיתית, הראשונית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהי נקודת הגודל שממנה אנחנו יוצאים אל הפעולה? לכן מוכרח שתבוא איתה הופעה. מה זה איתה? עם ההופעה העליונה שבאה מתוך המעשים שלנו, מוכרחת שתבוא הופעה יותר עליונה מאשר המעשים שלנו, גם בתור מתנה עליונה, שהיא באה ממקור עליון, מקור אינסוף, מקור אלוקי, שאור גדלותה יקיף גם את קטנותנו ויחדור לתוככי הכל, ואז הכל נהפך לגדול. ניקח מאמר חז"ל שכולנו מבינים, אבל עכשיו הוא יתבהר באור אחר לגמרי. זהו ביאור מאמרם על דבר יצרו של אדם. מה אומר חז"ל? על יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. הפשט הפשוט, שאם אנחנו לא נקבל סייעתא דשמיא, לא נוכל להתמודד עם כל העיכובים. אומר הרב חרל"פ הרבה יותר מזה. נגיד שאדם יכול להתגבר על היצר הרע, אבל הוא מתגבר על היצר הרע במדרגה שלו, אז ההתגברות הזאת, התוצאה שהוא הגיע אליה, היא תוצאה ברמה שלו. אבל כשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז זה תוצאה ברמה האלוקית. זה לא ברמה שלו, זה ברמה אחרת לגמרי. כי אף אם היינו מתגברים על יצר הרע בעצמנו, אי אפשר היה שלא יוותר משהו מקטנותנו, גם בדרגת הגדלות שנגיע אליה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא עוזר, כשיש סיעת הדשמיה, יש בעצם גודל בכל הקוטן שהגיע דרכנו. אני אגיד את זה אחרת. כשאנחנו כותבים בתחילת דף, בסיעת הדשמיה, אם אנחנו לא מאמינים בזה, אין צורך לכתוב. אם אנחנו מאמינים בזה, מה זה אומר? זה אומר שכל התובנות שאנחנו נגיע עליהן בשכלנו, הן בעצם מוארות מאיזשהו סיוע מן השמיים, ולכן גם התובנות השכליות שאנחנו הגענו אליהן ברמה שלנו, הם קיבלו את הגודל של עשיית הדשמיה, ולא את הקוטן של הרמה שלנו. עכשיו בואו ניקח את הסוגיה אולי הכי משמעותית בגמרא, שמופיעה בכמה מקומות בשס, ונזכיר שניים מרכזיים מהם, שעוסקת בסוגיה הזאת. הסוגיה היא סוגיה מפורסמת, יש הרבה הרבה מה לדון במה לברר אותה. האם גדול מי שמצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה? מי אדם יותר גדול? האם אדם שלא מצווה ועושה, ולמרות זאת הוא עושה, מתוך הזדהות, מתוך השתוקקות, מתוך שייכות, מתוך אמיתיות, הוא גדול? יותר ממי שכן מצווה ועושה. כי מי שמצווה ועושה, עושה מצד שהוא מצווה. אז יכול להיות שהוא עושה את זה ככפר שט, כמצוות אנשים מלומדה. אבל מי שעושה את זה מתוך התעוררות עצמית, אז הוא יותר גדול, כי זה בא מתוכו, אז הוא מזדהה עם הדברים. או אולי להפך, אולי גדול מי שמצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. כי מי שמצווה, הוא שייך למצווה. מי שאינו מצווה, הוא שייך למדרגה שלו. בואו נראה את הסוגיה. שתי סוגיות בגמרא, אחת סוגיה שקשורה לעניינים מוסריים, טבעיים, פשוטים, ישרים, של בן אדם לחברו, כלומר כיבוד הורים, וסוגיה שנייה, לימוד תורה. לא מקרה ששתי הסוגיות המרכזיות האלה, גם בן אדם לחברו, קרי כיבוד הורים, גם בן אדם למקום, קרי תלמוד תורה, שתי הסוגיות האלה בתלמוד בכמה מקומות, עוסקות בבירור האם גדול המצווה ועושה מאשר מי שאיננו מצווה ועושה. דרך אגב, הגמרא מספרת על רב יוסף, שרב יוסף היה עיוור, כידוע. רב יוסף היה אחד מגדולי חכמי המוראים. ורב יוסף שמע את רב יהודה שאמר שגדול מי שאינו מצווה, סליחה, שרב יהודה אמר שסומה פטור מן המצוות. אדם שהוא עיוור פטור מן המצוות. אמר רב יוסף, אם אדם עיוור פטור מן המצוות ואני עיוור, ואני מקיים את המצוות, אז כנראה שגדול מי שאינו מצווה ועושה, ממי שמצווה ועושה. פתאום אמר רבי חנינה, תכף נראה את הסוגיה, לא, גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה. אמר, אם זה ככה, אז עכשיו אני לא שמח על מה שרב יהודה אמר. עכשיו אני רוצה לחפש מישהו שיגיד שסומה חייב במצוות, כדי שאני אהיה מצווה ועושה ולא מי שאינו מצווה ועושה. בואו נראה את הסוגיה. סוגיה ראשונה מכל הסוג חכמנו, כולנו מכירים ומכירות, במקור 3. נחתך בתחילת העמוד, אז אני אשתדל לקרוא את מה שאני זוכר. באי מיני מרב אולה, גמרא מסכת קידושין, דף למד א', עד איכן כיבוד אב ואם. אמר להם, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו. פעם אחת, ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר. כרגע מדובר על דבר, על עסק, סתם מן הנחולים, עסק כלכלי נטו. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו. אותו המפתח של הכספת היה מונח תחת הכרית של אבא, של דמה בנתינה. ולא ציירו, לא העיר אותו. למרות שיכול לעשות כאן עסק רציני, 60 ריבו שכר, לא העיר את אביו. אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, זה סיפור אחד, סיפור שני יותר מפותח מזה. אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר עד איכן כיבוד אב ואם. אמר להם, צאו ראו מעשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון. מדובר על גוי. ודמה בנתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים, לא סתם פרקמטיה ב-60 ריבו שכר. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר. כמה תירוצים רוחניים יש לאותו דמה בנתינה להעיר את אבא שלו. אבנים טובות לאפוד של הכהן. הוא בפרט אם אני גם יכול להרוויח מזה. אז יש פה תרתי לטבוטה, שניים לטבוטה. גם עסק רוחני וגם עסק כלכלי. טוב מאוד. שתי סיבות למה להעיר את אבא. ורב כהנא מתנה לא ב-60 ריבו שכר, ב-80 ריבו. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו, ולא ציירו, ולא העיר אותו. טוב, זה היה בשנה הראשונה. לשנה האחרת, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו. קודם כל הוא אמר, ככה מתנהג גוי, שלכאורה כרגע נסביר, לא מצווה במצוות כיבוד אב ואם, אינו מצווה ועושה. לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. טוב, נכנסו חכמי ישראל, אצלו אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אלא, אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. עד לכאן סיפור אחד. אומרת הגמרא, ואמר רבי חנינא, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך, אם גוי שאינו מצווה במצוות כיבוד אב ואם, מתנהג כך לאביו, והוא מקבל שכר של פרה אדומה בשנה הבאה. מצווה ועושה. אדם שהוא מצווה ועושה ישראל, על אחת כמה וכמה. כלומר, נקודת המוצא הפשוטה של רבי חנינה, שמצווה ועושה, הוא ודאי, הוא ודאי הרבה יותר גדול מאשר מי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינה, גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, שהיה עיוור, מרש בהתחלה, אבא אמינה, הייתי חושב, מן דעה ואמר לי הלכה כרב יהודה, דאמר סומה פטור מן המצוות, מי שהיה אומר לי שהלכה כמו רב יהודה שעיוור פטור מן המצוות, אז ואני עיוור ואני כן מקיים את המצוות, בהתחלה חשבתי, אבידנה יום הטבה לרבנה, עשיתי יום טוב לחכמים, הייתי מבסוט מעצמי, למה? דעה לא מפקידנה, ואבידנה, אני לא פקדו עליי, אני לא מצווה, ולמרות זאת אני עושה. אז בהתחלה הייתה לי סברה, אומר רבי יוסף, וכנראה שאב אמינה שרבי יוסף היא אב אמינה, צריך להבין אותה. הייתה לי סברה שגדול מי שאינו מצווה ועושה, מי שמצווה ועושה. אז אם רבי יהודה אמר שאני פטור מן המצוות ולמרות זאת אני מקיים, אז אני יותר גדול ממי שמצווה. אז עשיתי יום טוב לחכמים, על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי. אבל אשתה עכשיו דשמעית לאד דאמר רבי חנינה גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אז פתאום כל הגלגל יתהפך. עד רבה, מן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה, מי שיגיד לי שאין הלכה כרבי יהודה שעיוור פטור מן המצוות, אלא עיוור מחויב מדין מצווה ועושה, ואני מקיים כדין מצווה ועושה ולא כדין שאינו מצווה ועושה, עביד נא יום הטבה לרבנה. אני אעשה יום טוב לחכמים. אנחנו רואים שההתלבטות היא התלבטות. זה לא סוגיה כך פשוטה. זאת גמרה אחת. גמרה שנייה, מסכת עבודה זרה, מופיע גם במקומות אחרים בתלמוד. לא ניכנס לכל הסוגיה. הגמרה דורשת פסוק בספר ויקרא. והתניא, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול? מאיפה אנחנו יודעים שאפילו גוי שלומד תורה ועוסק בתורה, הוא כמו כהן גדול, כמו יהודי כהן גדול? תלמוד לומר, אשר יעשה אותם, החוקים והמשפטים, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא נאמר, אשר יעשה אותם ישראל, או אשר יעשה אותם כהן או לוי. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם, הלמדת, שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אלא לומר לך, שאין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה. מקבל שכר. למה דווקא ככהן גדול? נעזוב את הסוגיה, הראשונים עוסקים בזה. למה דווקא ככהן גדול? מה התכונה של כהן גדול אם הוא לא מצווה ועושה? אבל בכל אופן לענייננו, אלא לומר לך, שאין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינה, גדול המצווה ועושה, יותר מי שאינו מצווה ועושה. טוב, אז צריך להבין, מה הווה אמינא של מי שאינו מצווה ועושה יותר גדול, ומה המסקנה שהמצווה גדול יותר. אז נחזור לרב חלאפ במקור אחר, מקור 7 מתחת לגמרא שקראנו כרגע. והנראה דיני אמרו חז"ל, מתחילה היה רב יוסף אומר, שמי שיאמר לו שסומה פטור מן המצוות, עביד נא יומת הווה לרבנן. מדוע? דאינו מצווה ועושה. ואחר כך אמר להפך, חזינן, מה אנחנו רואים מכאן? חזינן שהיה לו ספק, מה עדיף ממה? אמנם אומר הרב חרל"פ באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. באמת יש צד יתרון למי שאינו מצווה ועושה, ויש צד יתרון למי שכן מצווה ועושה. מה היתרון בכל צד? מצד אחד, גדול מי שאינו מצווה ועושה. מדוע? שיורה על גודל זיכוך הנפש, עד שמעצמו משתוקק למלות רצון השם. יש מדרגה עליונה מאוד אצל אדם שאינו מצווה ועושה. שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני לא מצפה ממך בכלל. והאדם הזה מתעורר מעצמו, מוציא מעצמו כוחות חיים כאלה באופן, אם אפשר לומר, באופן טבעי כזה. האדם הזה, אם הוא עושה דבר שלמרות שהוא לא מצווה, הוא עושה אותו, כנראה איזה הזדהות יש לו עם הדבר. איזו השתוקקות יש לו כלפי הדבר. איזה זיכוך נפשי יש לו. אדם שמצווה ועושה, כולנו מכירים את זה, אדם שמצווה ועושה, יכול לעשות. אבל יכול לעשות מתוך הרגל, רוטינה, מצוות אנשים מלומדה, ככפוי, כמוכרח, כאנוס, אין לו ברירה. אז מדרגת זיכוך הנפש לא מופיע אצלו. או יכולה לא להופיע אצלו. אבל אדם שלא מצווה ולמרות זאת עושה, איזה זיכוך פנימי אדם כזה צריך להגיע? שהוא עושה למרות שאף אחד לא מצפה ממנו. הוא עושה לפני משורת הדין. זה מראה על מדרגה רוחנית גבוהה מאוד. מצד שני, אך שיש צד ראותה בדבר, מה הצד החיסרון באינו מצווה ועושה? שלמרות שהוא אינו מצווה, הוא עושה. מול מי שמצווה, הוא מתוך כך הוא עושה. אך שיש צד ראותה בדבר, שמה? כיוון שכאשר ההשגה תבוא רק מצד נפש האדם, אפילו שהוא יותר גדול ונשגב מצד הזיכוך הפנימי הנפשי שלו, בהכרח היא מוגבלת. זה דבר גדול, זיכוך הנפש. אבל זה דבר גדול שבא מדבר קטן. כי זה בא מההבנה שלך, זה בא מהתשוקה שלך, זה בא מהרצון שלך. אז זה דבר גדול להגיע למדרגת זיכוך כזאת. אבל זה גדול בתוך קוטן, זה מסגרת של קוטן, כי זה ברמה שלך, זה נגמר במשקפיים שלך. שכיוון שכאשר ההשגה תבוא רק מצד נפש האדם, אפילו שהוא יותר גדול ונשגב, בהכרח היא מוגבלת. שכן כל משיג או משיג לא ישיג יותר מאשר בכוחו הוא, ולא יותר. אז יש כאן גדלות, אבל שהיא תוצאה של קטנות. וממילא לא יוכל לפעול, כי אם דווקא בעולמות שהם בערך מושגו, דווקא בעולמות שהוא יכול להשיג אותם, לפי המושגים שלו, לפי הרמה שלו, אבל בעולמות גבוהים יותר, לא יוכל להשיג מאומה. דלגבי דידה, אינם בכוח השגתו. אז מצד אחד גדול מי שאינו מצווה ועושה, כי זיכוך הנפש הפנימי שבא מתוכו פנימה, מגלה על דבר גדול. אבל מצד שני, הגודל הזה זה דבר קטן. ולכן מצד זה גדול המצווה ועושה. כי למרות שהוא יכול לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה, הוא שייך אל הגודל. למרות שכרגע אולי זה קטן, אבל זה קוטן שנובע מגדלות. כי זה לא נשאר ברמה שלו, זה מופיע ברמה האלוקית. למרות שכרגע זה מופיע בצורה נמוכה מאוד, שהוא עושה את זה כי אין ברירה. דרך אגב, תוספות, עוד כמה דקות אם אפשר, תוספות בשני המקומות האלה, אומר שני נימוקים שיש להבדיל ביניהם, אבל כרגע לא נבדיל ביניהם. אומר תוספות, למה גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה? אז תוספות במקור 6, על הגמרא במסכת קידושין. גדול המצווה ועושה נראה דהיינו טעמה. מדוע? דמי שמצווה ועושה עדיף. למה? לפי שדואג הוא מצטער יותר. פן יעבור. אדם שדואג שמה הוא יעבור על המצווה, על מה שהוא מצווה, הוא הרבה יותר מוטרד. אז התרדה הזאת שמה הוא לא יצליח לקיים את מה שהוא מצווה, התרדה הזאת מטרידה אותו מאוד. לפי שדואג הוא מצטער יותר, פן יעבור, ממי שאין מצווה. מדוע? שיש לו פת בסלו, שאם ירצה יניח. יש הבדל גדול בין אדם שיש פת בסלו, אין פת בסלו. מי שאינו מצווה ועושה, יש לו פת בסלו. זה לא תלוי אם הוא עושה. אבל זה, מי שמצווה ועושה, אם הוא לא יעשה, אין פת בסלו. תוספות על הגמרא בעבודה זרה, מסביר את הדברים קצת יותר ברור, ודרך אגב, הרמב״ם והשולחן ערוך, וכל החכמים מהשולחן ערוך, מצטטים את התוספות הזה. בטור, בבית יוסף וכולי, הרמב״ם, כולם מצטטים את התוספות השני בגמרא בעבודה זרה. גדול המצווה ועושה, פירוש, מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרו, ולקיים מצוות בוראו. כי המצווה ציווה. אם המצווה ציווה, אז מלא, מה זה היצר שלך מול חיצון המצווה? יוצא לפי זה פשט כרגע, שמדוע גדול המצווה ועושה יותר משינו מצווה ועושה? גדול המצווה ועושה, כי הוא עושה את הדברים במדרגת המצווה. לפי תוספות הייתי אומר פשוט, גדול המצווה ועושה, כי כשתוקפו יצרו של אדם, מי שמצווה, יש סיכוי יותר גדול שבאמת הוא יעשה. מאשר מי שלא מצווה שיצרו תוקפו, הוא יניח מלעשות. זה תוספות. הרף הרלף מעמיק את זה טיפה יותר, ואולי זה עומק כוון התוספות. שגדול המצווה ועושה, מדוע? כי זה במדרגת המצווה ולא במדרגת מי שעושה. אבל הרב בשמונה קבצים, מיר הערה, לא בשמונה קבצים, במדבר שור, מיר הערה מופלאה. מה זה הגדול הזה? זה לא סתם שזה גדול וקטן. זה שני עולמות שונים לגמרי. בואו נראה מה אומר הרב. מופלא מאוד. במקור 8. והנה בכלל כל המצוות. מה זה מצוות בעצם? כשהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו איזושהי מצווה. מה זה אומר? אומר הרב. זה אומר שיש לנו איזושהי מוכנות נפשית, רוחנית, נשמתית, לקבל את התוקף, את התוכן של אותה המצווה. ברגע שקיבלנו את התוקף של אותה המצווה, ברגע שקיבלנו את המצווה, את הציווי, אז הנפש שלנו יוצאת אל הפועל. אני אגיד את זה אחרת. קיום מצווה זה לא יש את הנפש שלי, ויש את הרצון האלוקי, את הצו האלוקי, וכרגע יש סתירה בין הנפש שלי לבין הרצון שלי לרצון האלוקי, והרצון האלוקי גובר לרצון שלי. הפוך, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא הטביע בנפש שלי את הרצון לקיים מצווה. והמצווה שהמצווה מצווה עליי כרגע, היא מוציאה מהכוח אל הפועל את מה שטבוע בי בנפש כבר. זה לא שיש נפש אדם מול רצון השם ורצון השם גובר. יש נפש אדם שכלולה בה, כלול בה רצון השם, וכשמופיעה המצווה בפועל, אז מתגלה הרצון השם בפועל. שאיפה הוא היה לפני כן? בי. נקרא את זה טיפה. והנה בכלל כל המצוות הם ענייני קדושה שהנפש מוכנת להתעלות בהם. יש בנפש הכנה למצווה. המצווה לא מתחילה מהצו האלוקי. המצווה מתחילה מהמוכנות הנפשית שהקדוש ברוך הוא הטביע בי כטבע לאותה מצווה. כבכל כן היינו צריכים להרגיש שהנפש שלנו צועקת, תפילין, שבת. עכשיו נקיים את תפילין, אז זה יצא אל הפועל. ככה זה בעצם באמת, מצד האמת. והמצוות מוציאות אותן הקדושות, שכבר קיימות באופן פוטנציאלי בנפש שלנו, מהכוח אל הפועל. אז זה לא מתחיל מהמצווה, זה מתחיל מהמוכנות הנפשית, מהטבע האלוקי שקדוש ברוך הוא הטביע. כמו שבפשטן של דברים, הן רומזות המצוות לדעות טהורות ואמיתיות, שהמעשים מוצאים לאור את הדעות. אז אם כן, גם הדעות הישראליות, גם הן תבועות כבר כטבע בכוח, והמצוות מוציאות אותן מכוח אל הפועל. נעזוב כרגע את הנקודה הזאת. אמנם, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שלנו. ישראל נתייחדו בציווי המצוות. גוי לא מצווה. ישראל כן מצווה. מה זה אומר? זה לא רק גדול המצווה מי שאינו מצווה. זה לא רק השכל האנושי מול השכל האלוקי. זה רמה אחרת לגמרי, תראו מה אומר הרב. אמנם ישראל נתייחדו בציווי המצוות שבהן נטביע השם יתברך בטבע נפשותיהם, את כל קדושת הדעות שהמצוות מיוסדות עליהן. אנחנו באופן טבעי, בריאה, סוג בריאה כזה, שהמצוות הן טבעיות לנו. הנפש שלנו כבר מוכנה לאותן המצוות. הנפש שלנו כביכול מחכה מתי המצוות יצאו לפועל על ידינו. אלא שהגוף גורם להשכיחן. כל כוחות החיים הטבעיים משכיחות מאיתנו את המוכנות הנפשית לגלות אותן המצוות, וכשהמצוות מגיעות, ועכשיו הגיע הזמן מהנחת תפילין, מה המצווה עושה בעצם? המצווה מעוררת את הכוח הרדום שהיה טבוע בי כבר, שהוא כבר טבוע בי. אלא מה? הוא נרדם, כי הגוף חצץ, החומר חצץ. זה לא שיש איזה רצון טבעי, ויש איזה רצון אלוקי, ויש כאן סתירה, ועכשיו בוא נראה מי גובר. הרצון האלוקי טבוע בי בפועל, טבוע בי בכוח. והחומר מקיף אותו וסובב וחוצץ בעדו. כשבא הזמן לקיים מצווה, אז המצווה מעוררת את מה שכבר טבוע בי. המצווה כביכול, אפשר לומר, מסלקת את המוקשים ופשוט מגלה, חושפת את הקיים, את המציאות הנתונה כבר, בנפש שלנו. אלא שהגוף גורם להשכיחן, ועל ידי המצוות הן מתעוררות. המצוות הן בעצם רק שעון מעורר. איזו הגדרה נפלאה, רק לזה, זה נפלאה. המצוות זה השעון המעורר למה שאנחנו. אז למה אנחנו לא מרגישים שזה רק שעון מעורר? כי הגוף השכיח. וכיוון שהדעות הקדושות, הערכים הרוחניים, ההן חקוקות בטבע נפשותיהם של ישראל, אי אפשר כלל שתהיינה הדעות הללו קניות בשלמותן, כשיעשה אותן המצוות משאינו מבית ישראל. מה שייך שגוי יעשה את זה? כשגוי מקיים מצווה שהוא לא צווה, הוא לא מעורר את הטבע שטבוע בו. הוא ממציא מחדש יש מאין. זה לא סתם מה שרב חלפ אומר שזה בהבנה שלו, במדרגה שלו, בהשגה שלו. זה בהשגה שלו וזה לא יכול לבוא מהמקום האלוקי שכבר טבוע בו, כי זה לא טבוע בו. אז מי שאינו מצווה ועושה, הוא בעצם עושה פעולה שהיא חיצונית לו, שהיא לא עצמית לו. היא פעולה מצד האמת, אפילו הייתי אומר שהיא לא מתאימה לו, כי זה לא הוא. זה הרבה יותר עמוק. עוד פעם, וכיוון שהדעות הקדושות ההן חקוקות בטבע נפשותיהם של ישראל, אי אפשר כלל שתהיינה הדעות הללו אצל גוי, קנויות בשלמותן כשיעשה אותן המצוות משאינו מבית ישראל. כי עיקר כוחן של המצוות הוא להוציא מן הכוח אל הפועל, מה שהוכן בטבע הנפש מראש, ואצל הגוי זה לא הוכן בטבע הנפש מראש. ונבין בזה דמרו חזל או דברי חזל שאמרו גדול המצווה ועושה יותר מי שאינו מצווה ועושה. דבאי טעמה. למה? הרי לכאורה זה שאינו מצווה ועושה יותר גדול. אם היינו שואלים את עצמנו כאן בתחילת השיעור, היינו עושים הצבעה. תגידו, מי יותר גדול? המצווה ועושה או מי שאינו מצווה ועושה? מה היינו אומרים? מי שאינו מצווה ועושה. כי מי שמצווה הוא עושה כי הוא מצווה. מי שאינו מצווה ולמרות אותו עושה. איזה זיכוך פנימי. איזה התרוממות, איזה אמיתיות, איזה דבקות. אז זה מפתיע המסקנה הזאת של הגמרא, שכך נפסקה להלכה. אומר הרב, באמת בית אמה. דה בית אמה, והתוספות כתבו, בשביל פיתוי היצר שמתגבר על המצווה. אומר הרב, יש להעיר על פי זה. יש להעיר שעל פי זה היה ראוי לומר, המצווה ועושה מקבל שכר יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כי אם הוא מתגבר על יצרו, אז מגיע לו יותר שכר. מי שאינו מצווה ועושה, אין לו יצר. קצר שלו אומר, לך תעשה את המצווה. אז הוא לא התגבר, לא היה במלחמת עולם כזאת גדולה. אז הוא מקבל שכר קטן. אבל מי שהיה לו יצר גדול, ובא מצווה, ומצווה אותו, ולמור, ומתוך זה הוא מתגבר ליצר ועושה את, 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 את מה שהמצווה ציווה. או, איזה מלחמת עולם הייתה פה? אז מגיע לו שכר גדול. אז לא היה מתאים לומר גדול המצווה. היה צריך לומר גדול שכר המצווה ועושה. השכר יותר גדול. אבל כאן משמע שלא מדובר על שכר. אלא מדובר על מדרגה עצמית, על מדרגה פנימית. לא מדובר על התוצאה, על השכר. אומר הרב, פילאי פילאי פלאות. פשט, זה הפשט. בלי זה אי אפשר להבין, המצווה ועושה. אומר הרב, יש להעיר שעל פי זה היה ראוי לומר, המצווה ועושה מקבל שכר יותר גדול מי שלא מצווה ועושה. אבל לשון גדול, שמורה על רוממות מעלה, ולא על שכר חיצון, על תוצאת השכר, צריך ביאור. אמנם על פי דברנו, בטוב נתיישב. שמה? כי המצווה ועושה, כיוון שנצטווה, עצם זה שהוא מצווה, זה מגלה, הוא האות, זה סימן, שכבר חקק יוצר כל התברך בטבע נפשו, את הכנת, אותן, את הכנת כל אותן הדעות הקדושות שהמצוות מוכנות להן, נוצן לפועל. עצם זה שאדם מצווה, זה מראה שזה כבר טבוע בו. כי אחרת אולי מצווה. מה שאין כן, וזה שלא נצטווה. לא הוכנו בנפשו אותם הכוחות. אם כן, תראו איזה משפט. אף אם שניהם בשווה יעסקו במצווה. שניהם עוסקים בשווה במצווה, שניהם עושים את אותה מצווה, ושניהם עושים אותה בהידור מוחלט. אומר הרב, זה שמיים וארץ. מי שאינו מצווה ועושה, הוא עושה משהו שהוא חיצוני לו, זה לא הוא בכלל. זה מעשה קוף, זה טוקי עשה פה, לא אתה. מי שמצווה ועושה, זה הוא עושה, כי הקדוש ברוך הוא התביע בו. זה הבנה אחרת. זה רמה אחרת של הבנה. אם כן, אף אם שניהם בשווה יעסקו במצווה, אי אפשר כלל שתושווה מעלתם. כי זה המצווה אינו צריך, כי אם להוציא מן הכוח אל הפועל, את הקדושה הצפונה בנפשו על פי מעשה שמיים. הוא פשוט מגלה את מה שהקדוש ברוך הוא כבר שתל בו. אז לכן הפעולה שהוא עושה היא פעולת שמיים. כי המצווה כבר התביע בו, המצווה כבר התביע בו את הטבע הזה. וזה, אבל מי שאינו מצווה ועושה, שותל מחדש אותן הנטעים בנפשו על ידי כוח בשר ודם, ואם אין נטועה המשך המשפט שאין ביניהם כל דמיון. שמיים וארץ גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה. גדול המצווה ועושה לא רק כי הוא מתגבר על יצרו ולכן מגיע לו אותו שכר. גדול המצווה ועושה כי הוא מגלה את המדרגה את המצווה במדרגת המצווה, והוא מוציא מהכוח אל הפועל את התפקיד שהמצווה התביע בו כתכונה בטבע, והמצוות סך הכל הם השעון המעורר לאותה התכונה. מה שאין כן מי שאינו מצווה ועושה. א', כשהתגבר עליו יצרו, אז אולי הוא יקנה ליצרו. ב', גם אם הוא מתעורר מצד זיכוך נפשו, שזאת מעלה גדולה, אבל הוא עושה את זה כדבר חיצוני לנפשו, אז זה לא רצון השם שהוא יעשה את זה, אז מה פתאום אתה עושה את זה? נכון שמגיע לו שכר. דרך אגב, הרמב״ם פסק להלכה וגם השולחן ערוך, בסוגיה הזאת, אחד המקומות החשובים, לגבי נשים שלומדות תורה. נשים שלומדות תורה, יש להם שכר כמי שאינן מצוות ועושות. כי הן לא מצוות ללמוד תורה. אבל הבוקר דיברנו שהן מצוות ללמוד תורה. הן מצוות ללמוד תורה בתחום שבו הן מצוות ללמוד תורה. מה שדיברנו הבוקר. לימוד הלכה ולימוד אמונה. אבל לא תורה שבעל פה, כך גם הרמב״ם אומר בהמשך הדרך. אבל סתם שתדעו שזה מיוחס לסוגיה הזאת. אז נחזור עכשיו אלינו, עכשיו הבדנו. נחזור. אז מהו הדבר, מהו הפער, או מהי המציאות היותר משמעותית בפער שבין דבר גדול לדבר קטן? ברור. בין אם אתה מצווה, או אם אתה אינו מצווה. עכשיו נחזור לרב חרל"פ. כאשר נולדים דברים גדולים מתוך דברים קטנים. נקשר את זה אלינו. כשאדם פועל ביראת שמיים, נגיד את זה אחרת, כשאדם פועל פעולות רוחניות מתוך אינטרסים אנושיים, למה אתה חוזר בתשובה? כי זה נותן לי הרגשה טובה. למה אתה לומד תורה? כי אני רוצה לפתח את השכל, וזה יישב אותי בחיים יותר טוב. טוב מאוד. האדם בא מתוך רצונות כאלה. כאשר נולדים דברים גדולים, מתוך דברים קטנים, כשזה בא ממדרגת האדם ולא ממדרגת המצווה הבורא, מוכרח שבתוך הגודל שבגדלות, מצוי היסוד שבקטנות. ולכן גם אם יש כאן גדלות, אבל יש כאן גדלות קטנה. יש כאן גדלות כשהמסגרת היא מסגרת קטנה. זה כמו, ניתן דוגמה, סליחה על הדוגמה. מה יותר גדול? תרנגול עם שני רגליים או אדם בלי שני רגליים? שאלה טובה. תרנגול עם שני רגליים יותר גדול כי יש לו שתי רגליים. רגל אחת, שתי רגליים. ברור שלא. כי תרנגול עם שתי רגליים הוא במדרגת תרנגול. אבל אדם בלי שתי רגליים חס ושלום הוא במדרגת אדם. אז ברור שאדם בלי שתי רגליים הוא הרבה יותר גדול מאשר תרנגול עם שתי רגליים. זה עניין עקרוני. כאשר נולדים דברים גדולים מתוך דברים קטנים, מוכרח שבתוך הגודל שבגדלות מצוי היסוד שבקטנות. ולא עוד, אלא שכל הגדלות נמדדת לפי ערך הקטנות. אז יכול להיות שאנחנו הרבה פעמים עושים דברים גדולים. אבל אנחנו עושים דברים גדולים מתוך קטנות. אז הכל הוא קטן. ראיתי פעם דבר מזעזע שזעזע אותי מאוד מאוד. כדומני בספר מכתב מאליהו, ראיתי את זה. שם הוא כותב שכשאדם עושה חסד, הוא יכול לעשות חסד בשתי רמות. או חסד כי הנפש האנושית שלו מתעוררת לזה. מקף. או חסד כי הוא רוצה לספר לאחרים כמה הוא איש חסד. או חסד מצד שמצווה ציווה. ושם הוא כותב, מביא מקורות לזה, שהאדם שעושה חסד ומספר על החסדים שהוא עושה לאחרים, הוא מפסיד את כל המעלה שהוא הרוויח במרכאות בזה שהוא עשה את החסד. כי אז מתברר שבעצם החסד שהוא עשה זה לטובת סיפור לאחרים, שיכבדו אותו, שיעריכו אותו. אז הוא עשה מעשה גדול. אבל פתאום מתברר שהמעשה הגדול הזה נובע מדבר מאוד קטן. אז הוא מפסיד את הכל. כך הוא כותב. מפסיד את הכל. הרבה פעמים בחיים אנחנו שואפים לעשות דברים גדולים. השאלה אם הדברים הגדולים נובעים מדבר גדול או מדבר קטן. האם זה נובע מהמצווה? או האם זה נובע מהאינטרסים שלנו? יכולים לעשות שני אנשים אותה פעולה בדיוק. סליחה שאני אומר, אני בטוח שזה דברים בטלים באלמה, לגמרי. יכולים לשבת פה עכשיו הרבה אנשים. יכול להיות אדם שהוא מדבר קטן. יכול להיות אדם שהוא דבר גדול. יש אחד בא לשמוע בדיחות. טוב, זה מתאים ביום שלישי, בשמונה וחצי בערב. יש אחד בא שיהיה לו איזה מיילך על פרשת שבוע, כי הוא הולך לחותן והוא צריך להגיד משהו. מחול על דעת דרך. ויש אחד בא ללמוד תורה. אחד בא לפתח את השכל. זה דבר עקרוני, זה כל החיים. כל החיים זה האם אנחנו חיים במסגרת של דבר גדול, או חיים במסגרת של דבר קטן. ואז, אם אנחנו חיים במסגרת של דבר גדול, אז גם הדברים הקטנים שאנחנו עושים, שהם הרבה פעמים מתגלים בקטנות, כי אנחנו לא מספיק מוצאים אותם מכוח אל הפועל, יש בהם ממין הגודל. אז הם דברים גדולים. וכן להפך. אם חס ושלום אנחנו פועלים, אם חס ושלום אנחנו בתוך מסגרת של דבר קטן, אז גם כל הדברים הגדולים שאנחנו פועלים, הם דברים קטנים. למרות שכלפי חוץ אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, אף אחד לא רואה. הקדוש ברוך הוא יודע. אם זה דבר גדול או דבר קטן. אנחנו אמרנו הרבה מאוד פעמים ששבע הברכות שחזל ניסחו לחתן ולכלה, בעצם אפשר לומר, שמים את החתן והכלה על הציר הנכון. יש הרבה אינטרסים מדוע להתחתן, הרבה אינטרסים אישיים, הרבה דברים קטנים שהם חשובים, אבל הם קטנים. אינטרסים נפשיים, אינטרסים גופניים, אינטרסים כאלה, אינטרסים אחרים. אבל אם אנחנו מבינים שהכל ברא לכבודו, והכבוד הזה מתגלה דרך החתן והכלה, שהם בעצם שליחים של ריבונו של עולם ושליחים של עם ישראל וזכו שכינה ביניהם, ומתוך כך כל החיבור הנפשי וכו', אז גם החיבור הנפשי וגם החיבור הגופני הוא יהפך לדבר גדול, כי הכל הוא במסגרת שהכל ברא לכבודו. אז כל מגמת הבית זה הכל ברא לכבודו. אז גם אם אנחנו כרגע עושים דברים קטנים ולפעמים אפילו בקטנות מאוד, היות והמגמה היא גדולה, יש כאן גדלות. אבל אם אנחנו עושים דברים גדולים מתוך מגמה קטנה, אז גם הדברים הגדולים הם נפחים לקטנים. המשפט הזה מתאים לרבי מקוצק, המשפט הזה שאמרנו מקודם ברב. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. לא צריך יותר. אנחנו צריכים להיות שייכים לדברים גדולים. וגם אם אנחנו מסוגלים לגלות רק שרידים של הדברים הגדולים האלה, זה עדיף מאשר לגלות דבר קטן שלם. כי זה דבר קטן וזה גדול. זה היה מצווה וזה לא מצווה. זה מוציא את הכוח, מהכוח לפועל את מה שהקדוש ברוך הוא הטביע, וזה בא מעצמו ומנסה להמציא יש מאין. עכשיו נחזור לפרשה שלנו. בעלותך את הנרות. בואו רגע נתמודד עם דברי הרב חרלאפ, ואחרי זה נחזור לקושיות ששאלנו ברש"י. כל עבודת הנשיאים היא בדרך הרגילה מלמטה למעלה. נתחיל אולי בקושייה החשובה ביותר, המנורה. המנורה זה הכלי היחידי שהקדוש ברוך הוא פועל אותו מלמעלה למטה. ואם הוא לא פועל אותו ממש, אם זה לא ממש כמו מדרש אגדה, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, אבל זה לפחות שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע. המנורה בניגוד לשאר הכלים לפי המהלך הזה, היא כלי אלוקי. היא כלי שהוא בא מלמעלה למטה. הוא כלי שמתחיל מעולם עליון לעולם תחתון. הוא כלי, אם אפשר לומר את זה, הכל יחסי כמובן, הוא כלי בחינת דבר גדול. הוא כלי בחינת מצווה ועושה. המנורה זה הכלי היחידי שבא מלמעלה למטה. לעומת זאת, שאר הכלים הם כלים שבאים מלמטה למעלה. אומר הרב, אם הרב לא היה אומר, אי אפשר היה לומר. כל הקרבת קורבנות הנשיאים באופן יחסי, הכל יחסי, הכל בצו אלוקי וכולי, ברור, על אופן יחסי, זה מלמטה למעלה. זה בא מתוך האדם. אבל מעשה המנורה, זה בא מלמעלה למטה, כי הקדוש ברוך הוא עושה. ולכן אומרת התורה, אל תחשוב שאתה מדליק. אתה לא מדליק. מה אתה סך הכל עושה? אתה עושה איזושהי פעולה ומפסיק. ואז מה מתברר? שתשלב את עולם מאליה. איך השלב את עולם מאליה? לא עשיתי כלום. עשית משהו. נו, ואחרי שעשית, אתה לא ממשיך, אז איך זה עולה? כי הקדוש ברוך הוא יתביע בטבע, שתשלב את עולם מאליה. אז זה לא מתחיל ממך בכלל. אתה מדליק את הנרות. לפני שאתה מדליק את הנרות, תעלה מדרגה. תעלה קומה. אל תחשוב שאתה פועל. אתה צריך לעלות קומה. זה המהלך של המנורה. אנחנו יכולים להבין מהי המנורה, רק אם נבין שמעשה המנורה זה מעשה אלוקי. ורק אם נבין שההדלקת הנרות נקראת העלאת הנרות. בואו נראה דברי הרב חרלאפ. כל עבודת הנשיאים היא בדרך הרגילה, הכל יחסי, מלמטה למעלה. ממדרגת האדם אל הבורא. ולכן באופן יחסי צריך להיזהר, באופן יחסי, הכל הוא קטן, יחסי. וחלש דעתו של אהרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם. שכיוון שאף שמגיעים לגדלות, הרי הגדלות שלהם אינה משוחררת ממוצאה. ומוצאה, באופן יחסי, היא הקטנות. מה שאין כן גדלות המזומנת לך שמקיפה את השלמות העליונה של היצירה כולה, חייך ששלך כולה בבחינת גדלות. אין מה להשוות בכלל. זה לא עניין של חד פעמי מול רב פעמי, מול קבוע. זה עניין של איכויות אחרות לגמרי, מצווה ועושה, שלא מצווה ועושה. ביטוי מובלט לזה הוא במנורה שכולה על ידי הקדוש ברוך הוא. כנראה שרב חרלאפ כאן תפס את הסבר השני ברש"י, שהקדוש ברוך הוא עשה. מה שאין כאן בכלי המקדש האחרים, לפי שזהו תעודתה של המנורה, לגלות את הגדלות בתארתה שלמעלה. ולהמשיכה למטה, לא מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. וזהו להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. איזה פשט. הקדוש ברוך הוא לוקח את אהרון, אומר, תשמע, אתה עכשיו ממשיך אותי מלמעלה למטה. אומר אהרון, רגע, תן לי ריבונו שם להתלהב קצת. תן לי להתלהב, תן לי להרגיש משהו ממני. זה שלא שינה. ברור שהוא לא שינה. אלא הוא לא שינה, לא זז מילימטר מבחינת המצווה ועושה. כי מי יותר מאהרון הכהן היה יכול להתלהב, להתרגש, ועוד עם החיזוק של רב אב אמינא של רב יוסף. אני חוזר לשונו של הרב חרלאפ. גודל זיכוך הנפש עד שמעצמו משתוקק למלות רצון השם. אהרון הכהן היה אומר, אני כל כך משתוקק לעשות רצונך ריבונו של עולם. תן לי להדליק מתוך שאני באמת מזדהה. אני באמת שייך, אני באמת רוצה. אני באמת רוצה לשם שמיים. לא. מגיד שפחו של אהרון, ויעס כן אהרון להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. מה לא שינה? לא שינה כי הוא לא הוריד את המנורה למדרגת כלים אחרים. לא הפך את העלאת הנרות להדלקת הנרות. זה להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. שלא הפך את המצווה ועושה למי שלא מצווה ועושה. למרות שמי שלא מצווה ועושה יש יתרון. אבל זה גם חיסרון גדול. זה שלא שינה. יש פירוש דרך אגב הפוך. יש גרסה ברשי, ניקוד אחר ברשי, שלא ככה הסבירו חסידים. שלא שנה. לא שנה, כלומר לא עשה את הפעולה כדבר שחוזר על עצמו. אלא הפוך, כל פעם הרגיש התלהבות מחדש. טוב, זה לא סותר מה שאמרנו עכשיו. כי כל פעם הוא הרגיש את הצו האלוקי. למרות שמתאים לחסידים להגיד הפוך, כמו שאמרנו עכשיו. אבל הגרסה אצלנו ברשי לפי הניקוד גם רואים, שלא שינה. לא שלא שנה. שלא שינה. וזהו להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. אשר מעולם לא שינה ממנהגו, להיות תמיד מלמעלה למטה, הוא מעלה את הנרות, לא מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. כי הוא יודע שהשלב את עולם האליה, הוא פשוט צריך לעשות איזושהי פעולה ראשונית. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה עצומה, השאלה אם יש זמן וכוח. טוב, אולי נקרא, סוגיה שלמה לתקופה שלנו. בזה גם ההבדל שבין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. שאר הנביאים הם בחינת אינו מצווה ועושה. הכל יחסי. משה רבנו מצווה ועושה. משה רבנו מלמעלה למטה, אספקלריה מהירה. שאר הנביאים מלמטה למעלה, לא אספקלריה מהירה, אספקלריה שינה מהירה. כלומר, בזה גם ההבדל שבין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. שכולם מתנבאים באספקלריה שאינה מהירה. ומשה מתנבא באספקלריה מהירה. מה זאת אומרת? היינו. שמתחלת נבואתו של למעלה למטה וכולו וכולה עליונה ומהירה. משה רבנו הוא אספקלריה המהירה, כוונה הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, ומשה רבנו קולט מלמעלה למטה, הכל חלק, צלול, נקי, חלק, בהיר, ברור מה מצווה מצווה, ולכן הוא סך הכל צינור חלול מגלה את האספקלריה המהירה, את הרצון האלוקי בצורה מוחלטת, טוטלית. מה שאין כן הם, מה שאין כן שאר הנביאים, שמדמים צורה ליוצרה. מה זה אספקלריה שינה מהירה? הקדוש ברוך הוא מתגלה באיזשהו גילוי פה במציאות, ועכשיו הנביא מנתח את הגילוי של המציאות, מדמה את הצורה, את מה שהוא קולט כרגע, ליוצרה. אז מאיפה הכל מתחיל? מלמטה. כי הוא מנסה להבין. מה זה הסיר הנפוח? מה זה כל זה? מה זה המציאות הזאת? אז הכל מתחיל מלמטה. אז הוא מדמה צורה ליוצרה. בדרך סובב ומסבב. הוא מתחיל מהסובב, לא מהמסבב. הוא מתחיל מהתוצאה, לא מהסיבה. אומר הרב חרל"פ, כאן באמת אנחנו נכנסים לסוגיה שלמה. אילו הייתה הערתו של משה מהירה בגלוי, אם משה רבנו היה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אז הכל היה מלמעלה למטה. אז הכל היה בחינת המצווה ועושה. אז הכל הוא בחינת קליטת השפע האלוקי. אז השכל האנושי לא מעורב. התחושות, הרגשות האנושיות לא מעורבות. הכל הוא צו השם. לכן ברור, אם הכל מופיע בצו השם בצורה חלקה ונקייה, לא הייתה שום התנגדות. לא היה שכל אנושי לא של אומות העולם ולהבדיל לא של ישראל, שמתחיל להעמיד סימני שאלה. לא היו תחושות ורגשות שלא מסתדרים כל כך עם הצו האלוקי. הוא אמר, ויהי, נגמר. אילו הייתה הערתו של משה מהירה בגלוי, והוא היה מכניסם לארץ, והיה מכניסם לארץ, לא הייתה אפשרית התקוממותו של גוג ומגוג בשום אופן. כי כל ההתקוממות על השם ועל משיחו, כל הקלקולים של כל ההיסטוריה, ובפרט של התקופה שלנו, מבחוץ ולהבדיל מבפנים, כי כל ההתקוממות על השם ועל משיחו, באה רק לרגלי הצל של הקטנות. אנחנו חיים במושגים של קוטן, ולא במושגים של גודל. ואז גם הדברים הגדולים הם נהפכים לדברים קטנים. כי הכל מתחיל במדרגה שלנו, של אינו מצווה ועושה. באה רק לרגלי הצל של הקטנות ההולך מאחרי הגדלות, שצריכה לו כאספקלריה שינה מהירה. ומפני שתכן הם מראות ורואים רק את הצל, אז אנחנו שייכים רק למושגים של קטנות ברמה שלנו, ממילא מתקומים אל השם ועל משיחו, כמול הסברה הישראלית, יש סברה אמריקאית ויש סברה ערבית. סברות. זה עכשיו ויכוח בין סברות. אז בואו נראה את הסברה צודקת. אז פעם יקראו לזה ככה, ואחר כך יקראו לזה אחרת. אם ארץ ישראל זה דבר שהוא תלוי ברצון שלנו אם אנחנו מעוניינים בה או לא. תלוי בהבנות שלנו בשביל מה אנחנו צריכים אותה או לא. ואם כן, באיזה גבולות גזרה. אז ברור שמול הסברה שלנו, הסברה שגוג ומגוג. כי הכל נגמר במשבצת של הכותל. אז גם אם אנחנו נגיד דברים גדולים, סליחה שאני אומר דברים קשים, גם אם נגיד זה ארץ התנך, גם נגיד לא מבטרים על המקומות הקדושים, זה הכל במשקפיים של כותל, זה הכל במסגרת של קטנות. לכן ברור שגם הדברים שפעם היו לנו ברורים, והתלהבנו מהם, כי הם דברים גדולים, היות והם במסגרת הקטנות, אז לאט לאט הם הולכים ונפחים לקטנים יותר. פעם אמרנו מבטרים על עבר הירדן. טוב, עכשיו עבר הירדן המזרחי כבר מגיע לצד המערבי. פעם אמרנו לא נחלק את ירושלים. היום זה, גם זה כבר לא כך ברור. כי הכל הוא במסגרת של קטנות. אז הקטנות הולכת ומתקטנת. ואז מתקוממים על השם ועל משיחו. ואז אפשרית היא כל ההתקוממות זו של גוג ומגוג. רק מפני שלא העיר אספקלר המהירה של משה והיכנסם לארץ. נו, אז אם נשאל, אז רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא באמת לא העיר את משה? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, אתה מכניס אותם לארץ ישראל בכל מחיר? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגלה גדלות, אנחנו נגלה מסגרת גדולה, בתוך מציאות של מסגרות קטנות. אנחנו, אם אפשר לומר, נשבור את המסגרות הקטנות, ונגלה את המסגרות הגדולות. אנחנו נשבור את הצל ונגלה את האור. אנחנו נגלה שבעומק המסגרת הקטנה נמצאת מסגרת גדולה. ולכן גם הדברים הקטנים הם בעצם גדולים בשורשם. זהו שהתנבאו אלדד ומדד במחנה לאמור, משה מת ויהושע מכניסם לארץ. זו דעה אחת בגמרא. ויש אומרים שהתנבאו על מפלתו של גוג. וזה אותו דבר. והיינו אך, מיתתו של משה מביאה לידי מלחמת גוג. עצם זה שאנחנו עברנו מהמשבצת, מהמסגרת הגדולה, למסגרת הקטנה, זה מאפשר עכשיו התקוממות של כל הקטנות שבקוטן, וגם התקוממות של הגדלות שבקוטן, שתעמוד נגד הקטנות שבקוטן. אבל המכנה המשותף ששניהם קטנים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נגלה את הגדלות, את המסגרת הגדולה, מתוך המסגרת הקטנה. מיתתו של משה מביאה לידי מלחמת גוג, אמנם, הבטיחו, שסוף סוף תהיה מפלתו שלמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מצד אחד גדול מגדול המצווה ועושה, אבל שאת המצווה ועושה נוציא מתוך מי שאינו מצווה ועושה. מי שאינו מצווה ועושה יתעורר מצד הזיכוך הפנימי. מי שמצווה ועושה יעורר מצד הצו האלוקי. אז אנחנו חיים בתקופה, אם אפשר לומר, שבה שולט מאוד מי שאינו מצווה ועושה. הבחינה הזאת שאינו מצווה ועושה היא מאוד שולטת, מאוד שלטת. אפילו אפשר לראות את זה ברמה של חזרה בתשובה. לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל נראה לי שאני לא טועה. נשאל את רוב החוזרים בתשובה, במרכאות, בשפה של חיצונית של רחוב חוזרים בתשובה. למה אתם חוזרים בתשובה? מה התשובה תהיה? התשובה תהיה בגדר של מי שאינו מצווה ועושה. מי יכול להגיד לך? אני חוזר בתשובה כי רוצה להיות, לגלות את רצון השם. אני חוזר בתשובה כי החיים שלי נתקיעו באיזשהו מקום באמצע הדרך. וכי אני רוצה למצוא קלה נחמדה שהבית שלנו יהיה יותר נורמלי. וכי אני רואה מה קורה בלי תורה ויראת שמיים. ועוד אלף סברות שכולן נכונות. אבל זה בסופו של דבר, מי שאינו מצווה ועושה. מי יכול להעיד על עצמו שהוא מצווה ועושה? זה מדרגה עליונה. אנחנו חיים בתרבות שהיא מאוד מעריכה את מי שאינו מצווה ועושה. קוראים לזה היום הזדהות. התחברות, אהבה. זה לא קשור לאמונה. אהבה, הכל מתוך התחברות. אתה מתחבר, בא לך, כיף לך. נכון, היום זה הכל. ביס, לי, כיף, לי, יוג, לי, הכל, אותו דבר. הכל לי, מתחבר לי. יש ביטוי כזה היום. מתאים לי, מתאים לי. מתאים לי. כבודו, מי שאל אתכם, זה מתאים לך בכלל? מה זה מתחיל במתאים לי או לא מתאים לי? אדם לומד תורה כשהוא מרגיש טוב, כשהוא לומד נושא מעניין, כשהוא רואה איך הנושא שהוא לומד משפר לו את החיים, אבל כשהוא לומד נושא קשה, כבד, הוא מצב רוח, קצת דאון וכו', הוא... הפסקה, יצאתי להפסקה. הפסקה. כל המבחן הוא מה קורה כשאנחנו מצווים ועושים. לא שאנחנו איננו מצווים ועושים. יש פסקאות במתוך התורה הגואלת, שם מובאים דברים של הרב ציודה שיוצא בחריפות נוראה לדבר הזה. שגדול המצווה ועושה. ולכן גם כשהמצבים הרוחניים, המצבים הנפשיים, לפעמים לא מי יודע מה, ועדיין נמצא לפעמים במצבים קצת פחות חיוביים, שם אנחנו נבחנים. אנחנו נבחנים אם אנחנו עושים מתוך המצווה ועושה, או מתוך שלא מצווה ועושה. כי אם אנחנו עושים מתוך שלא מצווה ועושה, אז היות ואני לא מצווה, אז כשאני לא בא לי, אני לא אעשה. אבל אם אני מבין שאני עושה את הכל מתוך שאני מצווה, אז הכל מקבל גודל אחר לגמרי. ולכן הגאולה שלנו היא גאולה שהולכת לקראת החשיפה של המצווה ועושה. הדרך לגלות אותה היא דרך מי שאינו מצווה ועושה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה ששתי התכונות האלה תשתלמנה. אבל אסור חס ושלום להתעקע במי שאינו מצווה ועושה, ובפרט שלא נתרץ לעצמנו תירוצים רוחניים, שזו מדרגה יותר עליונה ממי שמצווה ועושה. כי באמת מצד האמת, הגודל הוא מופיע במי שמצווה ועושה. אז נזכה בעזרת השם, בעזרת השם, להיות מצווים ועושים, ומתוך כך נזכה לעשות את הדברים, גם מתוך שאנחנו מצווים ועושים, גם כמי שאינם מצווים ועושים. יישר כוח.